טוב, אנחנו נתחיל בעזרת השם בעניין חודש תמוז, השיעור לרפואתם של וויליאם בן ג'ולי, רועי בן דורית, אברהם בן מירה, טל בן נינט, רות בת סול, מאירה בת אסתר, אייל בן חדווה, רחלי בת הדסה. להבדיל לעילוי נשמת מורבי רבי שמעון בן אישה, אליהו בן רחל, יצחק בן רבקה, מרים בת חביבה. לנשמתם צורה בצורה חיים. שלמה המלך נותן לנו קוד, והוא אומר לנו שלכל דבר יש זמן מיוחד. ככה הוא כותב, לכל יש עת וזמן תחת השמיים. אני אעשה את זה בצורה אחרת וזהו, הוא לא רוצה. אין לי קליטה, זה צריך לדעת בפעם הבאה, שלא נבוא.
אתה יכול גם להקליט אותו
ולשדר
אותו אחר כך שיש
לך קליטה. להקליט אותו בהקלטה לפחות כזאת. טוב, אז בעזרת השם אנחנו בעניין חודש תמוז, וקראתי לשיעור הזה החושים, כי בעצם החושים הם האלמנטים שיש לנו בעולם הזה, חמישה חושים, שדרכם אנחנו בעצם מתחברים למציאות הסובבת. כשהחושים שלנו בריאים, החיבור שלנו לסביבה הוא חיבור טוב. כשהחושים שלנו קצת חלשים או חלשים מאוד, אז יש בעיות של קליטה, וחז ושלום המסרים, התדרים לא עוברים בצורה נכונה, ואדם טועה בכל ההחלטות שהוא עושה. לכן, כיוון שהזמן הוא דבר חשוב, ויש לנו כלל אצל שלמה המלך שלכל דבר יש זמן ועת תחת השמיים, אז אנחנו מנסים כל חודש, מדי חודש בחודשו, להתחבר לתנועת הזמן, למימד הזמן ולתכונה המיוחדת הספציפית לכל זמן וזמן. כמו שידעו אצל בני שכר, לדעת את סוד הזמנים, זאת הייתה התכונה המחשבתית העליונה שלהם, ודרכם הם היו מעבירים את המסר לעם ישראל. בני שכר יודעי בינה לעיתים. חודש תמוז, מיוחד הוא מששת ימי בראשית להעברת המסרים האלוהיים לעולם הזה. לא בכדי היה מתן הלוחות הראשונים דווקא בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החליט לתת לנו בפעם הראשונה חומר מהעולם העליון. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, בלתי נתפס. שיבואו ערכים רוחניים מלמעלה, אני יכול להבין. אבל לוחות שיורדים מהעולם העליון, אני לא מבין איך לוחות יכולים להיות בעולם רוחני ולרדת לעולם הזה. על כל פנים, עצם העובדה הזה שמה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא נותן למשה לוחות, משה מוריד את הלוחות והלוחות נשברים. נכון, נשברו, אז מה? זה לא מבטל את העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בחודש הזה כדי להעביר את המסר שלו. זאת אומרת שהמסר העקרוני הבראשיתי, הקדמון, נשאר. במילים אחרות, החודש הזה מיוחד להעברת מסרים עליונים. זה מה שנשאר לנו. אז לכן, מתן הלוחות דווקא בו, אלא שאז עדיין לא היו הכלים בשלים להכלת האור, ועובדה זו גרמה למשבר שממנו יש להיבנות מחדש, ולהכשיר את המידות הארציות כדי לקיים את תכלית הבריאה, לעשות לו התברך בירה בתחתונים. זאת אומרת שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם כל פעם יש גיחה אלוהית לעולמנו, זה אומר שעולמנו אמור להכיל עקרונות מאוד מאוד עליונים. זה שזה נשבר מדי פעם, זה נכון, אבל זה לא סותר את המגמה האלוהית שתמיד הקדוש ברוך הוא חוזר ומעביר לנו את המסרים. אז פעם אחת זה יישבר, פעמיים זה יישבר, שבע פעמים זה יישבר, אבל בסופו של דבר המסר יעבור. וזה הדבר החשוב ביותר. כשעוצמת האור גבוהה מיכולת הכלים להכילו, זאת בעצם הבעיה, האור עצמו נתפס בעיני האדם כחושך. במקום לראות את הערך של האור כאור, בגלל שהכלים שלך חלשים, אז כשהאור נכנס לתוך הכלים זה מפוצץ את הכל, אתה רואה חושך. אז מה אתה אומר? שהאור שירד הוא חושך, זה לא נכון. אתה פשוט לא יודע לקלוט את האור הזה, אין לך צלחת. אין לך כלים לקליטה. יש לך בעיה של קליטה. אבל האור הוא אור אמיתי. לכן הפער הזה הוא הגורם המרכזי לכל המשברים ולכל החורבנות. תמיד כשיש חורבן בעולם זה בגלל שהכלים שלנו לא מוכנים. אז תשאלו אותי, אז למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת נותן אור כשהוא יודע שאין כלים? אז זה בדיוק העניין, שגם כשאין כלים, הקדוש ברוך הוא מעביר את האור כדי לחשל אותך, כדי להכין אותך, להכשיר אותך לשלב הבא. אז השבירה שלך היא לא שבירה טוטלית כדי לחסל אותך. היא שבירה שממנה אתה נבנה מחדש, עם כוחות יותר חזקים מהפעם הקודמת, ולאט לאט אתה מתרגל להכיל את האור שהוא רצה להעביר לך בהתחלה. אז המגמה האלוהית נשארת בעינה עומדת, היא תמיד לתת ולהעביר ערכים של אור, גם אם בשלב כזה או אחר הכלים שלך עדיין לא ממש מוכנים. למה הדבר דומה? אני רוצה להעביר שיעור. התלמידים עדיין לא ברמה של השיעור, אז מה אני אעשה? כל החיים שלי אני אשאר עם השיעור הנמוך. לא. אני מעביר שיעור ולמידי פעם אני מכניס איזה מין האצה, קצת יותר גבוה, קצת בלתי נתפס, זה בסדר גמור. גם אם אצל התלמידים זה גורם לאיזה מין רגע של חושך שהם לא מבינים כלום, זה גורם לעצם זה שהאור עכשיו כבר נמצא בעולם כי הוא ירד, ובפעם הבאה יהיו יותר כלים להכיל אותו. כלומר, נשאר רושם מהירידה הזאת של האור, גם אם האור לא נתפס עדיין במציאות התחתונה. אז את זה צריך להבין טוב טוב. אל תפחדו להתקדם בחיים שלכם, גם אם הפעם הראשונה זה לא תפס. גם אם התלמיד שלך לא מספיק חכם כדי לקלוט את מה שאתה אומר לו, תעביר את המסר. לאט לאט הוא יתרגל למינוחים, לסמנטיקה, לבניין, ולאט לאט הוא יבין את הערכים, זה יתפס. לכן נשאר רושם פגם, והוא פקיעה חומת ירושלים בחודש תמוז. כלומר, כל מה שקורה כאן בעולם הזה, כולל חורבן, תגידו לי, אבל חורבן זה דבר גרוע. נכון, אבל אם לא היה חורבן בית שני, לא יכול להיות בית שלישי. ואנחנו רוצים בית שלישי, אנחנו לא רוצים את הבית השני. זה מעניין. מי שהיה בבית השני רצה שהבית השני יישאר לעולם. אבל בדיעבד, אם היה בית שני נשאר, אז לא היה לנו את הבית המשוכלל האמיתי. זאת אומרת שגם במשבר הזה יש מגמה אלוהית. אז לא לפחד ממשברים, כל משבר מוליד מדרגה חדשה. ומי שפוחד, אז הוא נשאר במדרגה הישנה כדי לא ליפול. אבל זה לא מנגנון של חיים. לא מתנהלים ככה. הקדוש ברוך הוא רוצה יותר ויותר לקדם אותנו. אז יש לך ארון שהוא בעצם הארון של המציאות שלך. מה יש במציאות שלי, יואל? אני מדבר עכשיו על עצמי. יש בתוכי עכשיו את כל המשברים שהיו לי מאז שנולדתי. אתם מסכימים? הרבה משברים היו לי בחיים. אבל זה בנה אותי. אז יש את הדברים הטובים של יואל, ויש את הדברים שהם נשברו אצלי. אבל זה בנה אותי. אותו דבר בארון שבבית המקדש. מה יש בתוך הארון הזה? גם לוחות וגם שברי לוחות. זאת אומרת, גם המשברים הם חלק מהבניין שלנו. לא לפחד מזה. ואדם שלא מבין את זה, אז כל משבר הוא בדיכאון, הוא בייאוש טוטלי. זה לא עובד ככה. צריך להבין שזה רק הכנה. הקדוש ברוך הוא מכין אותך לשלב הבא. גם אם נפלת, כמו ילד קטן שלומד ללכת. אז הוא נופל, אז אומרים לו, לא נורא, תקום, תמשיך. שבע ייפול צדיק וקם. כל הדרכים שלנו, כל ההתנהלות שלנו, כל ההליכה שלנו, כל המהלכים שלנו, הם בחזקת סכנה. אז עושים תפילת הדרך וממשיכים ללכת. לכן חודש תמוז, יש בו אור גדול, בינתיים זה מה שאני רוצה לזכור ממה שאמרתי עד עכשיו. יש בחודש הזה אור גדול. לא רק שיש אור גדול, האור הזה, הקדוש ברוך הוא החליט לתת אותו לעולם דווקא בחודש הזה. בדמות מתן הלוחות. הלוחות נשברו. לא משנה. זה לא משנה שום דבר. הרעיון האלוהי עדיין עומד, והוא אומר לנו שהחודש הזה, אם הוא בחר בו כדי להעביר לנו את הלוחות הראשונים, זה אומר שיש בחודש הזה פוטנציאל לקלוט יום אחד בהיסטוריה. את האור הגדול שהקדוש ברוך הוא מכוון בשביל העולם הזה. נקודה. לא עבד עד היום, יעבוד מחר. לא מחר, אז מחרתיים. אבל הרעיון עדיין עומד כאן. זה אומר שאם אני רוצה להתאמץ, אינפורמציה ראשונה שאני מעביר לכם בסייעתא דשמיא, בחודש הזה תנסו למצוא את הדברים הגנוזים בתוך הבעיות שיש לכם בחוץ. כלומר, יש הרבה בעיות בחוץ. חודש תמוז מלא בכל מיני משברים בחוץ. אל תתייחסו יותר מדי לבחוץ הזה. לכו לבדוק בפנים מה רוצים להעביר לכם ולמה כל פעם שזה מגיע זה נשבר. הבעיה היא לא באור, הבעיה היא בך. אז כנראה שהכלים שלך לא בנית אותם כמו שצריך לפחות ברגע הזה. תעשה מאמץ, תעשה תיקון, תעשה שינוי, תקלוט, הצלחת שלך לא ממש לכיוון הקליטה הנכונה. אז תשנה משהו. זה סימן לשורש של חורבן. אז במילה חורבן יש גם חיבור. רק שזה מופיע כחורבן, גם חבר זה חרב, זה אותו דבר. כלומר, חבר אמיתי, לפעמים אתה נכנס קצת לאיזה מין התנגשות. אבל זה בסדר גמור, זה בונה, זה מחבר, ככה מתחברים. דרך חורבן יש בניין. ככה המהלך של החיים שלנו. כל המציאות שלנו היא כזאת, היא מלאה במחלוקות. זה בסדר גמור, לא לפחד מזה. זה בונה אותנו, זה מאפשר לי לראות כל מיני גוונים שונים. אם אני רואה רק גוון אחד, רק סגנון אחד, רק צבע אחד, אני לא יכול להתקדם בחיים. אתה סוגר ילדים, אתה סוגר אותם בחינוך, לראות רק גוון אחד, זה לא נכון. בגיל מסוים הם בורחים לך, כי אתה סגרת אותם בכלא נפשי, שהוא לא נורמלי. הרב קוק זצ"ל, בעקבי הצון, בעבודת אלוהים, קמ"ג, אומר, שכשהתורה נלמדת מבלי להתייחס לנטייה הפנימית והנשגבה הגנוזה בה, כלומר, אם אתה מסתכל על הדברים רק מבחוץ, כולל כשאתה לומד תורה ואתה לא הולך לגנוז בתוכה, אפשר גם באופן כזה לשבור את הלוחות. אומר הרב קוק, זה נקרא לשבור את הלוחות. למה? כי מה זה המשבר הזה? נותנים לך תורה גדולה מאוד ואתה מתייחס אליה כאילו זה דבר נמוך. הפער הזה בין האור הגדול שהקדוש ברוך הוא הכין בשבילך לבין מה שאתה עכשיו רוצה לקבל או מוכן לקבל, לא חשוב עכשיו, הפער הזה זה המשבר. זה נקרא לשבור את הלוחות. אתה שברת את המנגנון האלוהי. כלומר, שעומק עניין שבירת הלוחות בחודש הזה הוא הפער בין המסר הגנוז בתורה לבין המציאות התחתונה שאינה רואה, אלא את הפן החיצוני של החיים בלבד. אז תפסיקו להסתכל על הפן החיצוני. אותו דבר בהתייחסות שלנו בין המתים לחיים. מה שאתה רואה בחוץ זאת לא האמת הטוטלית. כי אתה מוגבל, השכל שלך קטן, אתה רואה רק מזווית אחת. הקדוש ברוך הוא רואה את המכלול, אתה לא מסוגל לראות את המכלול. אז אל תשפוט לפי ראות עיניך, כי אתה מוגבל בראייה שלך, אתה לא יכול לראות. אז אתה צריך ללכת לראות אדם שרואה קצת יותר רחב ממך. אז לך לראות את הרב שלך, לך לראות את הרב של הרב שלך, לך לראות לאט לאט, עד שאתה גדל, ואתה הולך לאנשים שרואים יותר רחב. מה זה רב? רב רואה יותר רחב, אמור לראות יותר רחב מהתלמיד. התלמיד רואה את הבעיה שלו, והרב אומר לו, תשמע, הבעיה שלך, כשאתה שם אותה בפרופורציה ליד כל השאר, זה לא כל כך נורא. ולאט לאט הוא מפתח ומגדיל את המעגל, ואתה מתחיל לראות בצורה כוללת יותר. זה רב גדול. רב גדול רואה כולל גדול יותר. מניעת החיבור המיועד בין השמיים לבין הארץ בחודש תמוז, כן? כשאני לא מצליח להכיל כי הכלים שלי לא מספיק בנויים, האור בכל זאת יורד, הרי הוא ירד בחודש תמוז. לא לשכוח, ב-17 בתמוז האור האלוהי ירד לעולם ונשברו הלוחות בעולם הזה. המפגש עם העולם הזה היה יותר מדי חזק, הלוחות נשברו. מה זה אומר? שלא היינו מסוגלים לקבל את השמיים. כאילו אמרנו לשמיים, תישארו בשמיים. אנחנו נשאר בארץ ויהיה ניתוק מה בינינו. לא רוצה את השמיים עכשיו בעולם שלי. תעזוב אותי, אני בשקט עם הארציות. זה מה שקרה בחודש תמוז. אותה בעיה מתעוררת כל שנה מחדש. אני מודיע לכם את זה מראש. בחודש הזה אתם תרצו באופן טבעי לברוח מהשמיים. לא בכדי זה נופל גם כן בתקופה של קיץ, וכל העניין עכשיו זה הגוף והשיזוף והכיף והמים והתענוגים של הגוף, ועזוב אותי קצת, אני רוצה להיות בחופש מהשמיים. והקדוש ברוך הוא דווקא בחודש הזה נותן לך תורה ואומר לך, אם אתה אין לך כלים, אני נותן, לא אכפת לי, אני נותן. זה צריך לרדת, אז זה ישבר אצלך. יכולה להוביל לשלילת חופש הבחירה מן האדם. כלומר, למה האדם לא חופשי מלבחור? דווקא בגלל שהוא לא קיבל את האור. כי אם אתה לא מקבל את האור האלוהי, אתה נשאר רק עם נקודות ראייה תחתונות. אז אין לך בחירה חופשית, כי אתה כבול לראייה התחתונה בלבד. מתי יש לאדם בחירה? כשהוא רואה את כל המנגנון, ואז הוא בוחר. אני לא רוצה את זה, אני רוצה את זה. אבל כשאתה לא מסוגל לקבל את האור העליון, אתה נשאר רק עם אור תחתון, אין לך ממש בחירה חופשית. אתם מבינים את זה, נכון? אתה תפור בתוך החומר. אתה לא יכול לראות משהו אחר, כי אתה לא מקבל משהו אחר. בזוהר הקדוש אומרים שהחודש הזה שייך לכמה חודשים שבהם האור הוא כל כך גדול שאנחנו לא היינו מסוגלים בהיסטוריה לקבל אותו, ולכן בינתיים הוא הלך למקום אחר. אומר ככה הזוהר הקדוש, חולקה די יעקב, אני מתרגם לכם, החלק של יעקב, ניסן, אייר, סיוון. שלושה חודשים שבהם יעקב יכול איכשהו לקבל אורות מלמעלה. וחולקה די עשיו, והחלק של עשיו, שהוא האנטיתזה של יעקב, עשיו הוא סטטי, יעקב הוא אקטיבי, הוא משתנה, הוא מתפתח, עשיו מלשון עשוי, הוא לא זז. רבותיי, יעקב ועשיו הם בתוכנו, זה לא שאני יעקב והוא שם בחוץ עשיו, לא. בחודשים ניסן אייר סיוון, היעקב של יואל מקבל. ניסן פסח, אני מתכונן, אני הולך לקנות מצות, אייר, יום העצמאות היום, אני שמח, הכל בסדר, סיוון, מתן תורה, הכל בסדר, כי מדברים בינתיים. מגיע חודש תמוז, שזה החודשים של עשיו, שלושה חודשים אחרים, תבט, תמוז ואב, מה אני עושה? מי שולט בי? כבר לא יעקב. החלק שנקרא בתוכי עשיו, כלומר, עזוב אותי, אני כבר עשוי, אין לי כוח יותר. זה מה שאומר לך עכשיו, אתה שולט. כלומר, בחודשים האלה, זה מה שאני רוצה להמחיש לכם. מי ששולט בנו, בתוכנו, זה העשיו שלנו. כלומר, החלק שאומר, אין לי כוח להתפתח. עזוב אותי, שיעבור הקיץ, אחרי זה נדבר. זה נקרא עשיו. במה מדובר? בחודשים תבט, תמוז ואב. כן, מה נכנס פה תבט? צריך ללמוד למה תבט גם כן חלק מהדבר הזה. לענייננו, נתעסק בתמוז ובאב. תמוז ואב בראש שלנו זה מיד חורבן. אתה לא רוצה כלום, לא רוצה להתקדם, עזוב, אחרי תשעה באב נדבר. נכון? אומרים לנו שזה לא ככה. במציאות הראשונית זה לא היה אמור להיות. אתה נתת את הכוח הזה לעשיו, אתה התייאשת מהחודשים האלה, לבד. יצאת מהסיפור, אתה כבר לא רוצה. הרי החודשים האלה שייכים לשנה, הם צריכים להיות שמחים. הקדוש ברוך הוא קבע בחודשים האלה שמחות גדולות. זה שאתה לא מסוגל לקבל, זה בעיה אחרת. אבל אל תתייאש לעולם מהחודשים האלה. אצלכם זה מיד קונוטציה של רמה. כן, תמוז ואב, אללה איסטר, לא רוצה יותר. אבל אומר הזוהר, אב התאביד דהה עליו כולי דילה. נשאר לנו משהו בחודש אב שלא כל כולו התייאשנו. מתי אנחנו מתחילים להתעורר? בטו באב. פתאום אנחנו מתחילים לחזור אל עצמנו, אלא עד 15 בו, אומר הזוהר. אני אומר לך, אומר הזוהר, אני אגלה לך איך הנפש שלך תפעל. ב-15 באב אתה תחזור לחיים, תתחיל להתלבש, תתחיל להתקלח, תתליק, מה קרה? לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב? דווקא עקב עודף האור בחודשים המוזכרים בספר הזוהר, דווקא בגלל שיש אור גדול, הסתירה יוכבד את משה רבנו. גואלם של ישראל, וזאת כדי למנוע אחיזת החיצונים בו. על זה כתוב, ותצפנהו שלושה ירחים. יוכבת שידעה את הסוד הזה שאני עכשיו מגלה לכם בשיעור, אמא של הגואל, אמא של המשיח, יוכבת, ידעה את הסוד הזה. אז מה היא עשתה? היא אמרה, אני לא אגלה את משה במשך שלושת החודשים האלה, כי עם ישראל כנראה בחודשים האלה עדיין לא מסוגל. זה אומר שאם היא הצפינה את זה, הגואל צריך להתגלות דווקא אז, כי הוא נולד אז. אומרים לנו שהמשיח נולד בתשעה באב. אז מה זה אומר? והתורה ניתנה לנו בחודש תמוז, שנשברו הלוחות. קיבלנו, חומר קיבלנו. לא דיברו איתנו מהשמיים כמו בסיוון. כל זה אומר שיש בחודשים האלה כוח עצום. אבל כשאין לך כלים, אתה רואה בחודשים האלה חושך. שני החודשים, תמוז ואב, מקבילים במימד הנפש לעיני האדם. זה העיניים שלנו. אז עכשיו עוד אינפורמציה חשובה. כל זה יבוא מהעיניים שלך. איך אתה מסתכל על המציאות? ולא להתרגל, כמו שהתרגלנו עד עכשיו, להסתכל על המציאות בצורה שלילית. כי אם יש לך ראייה שלילית על המציאות, לא חשוב מה ייתנו לך. אצלך זה יופיע שלילי. כי להסתכל על משהו זה לשים פילטר. אם אני מסתכל בשמחה על משהו, הפילטר שלי שקוף. כיף. אז מה שאני אקבל מהניסוי זה דבר תענוג. אם אני מסתכל על דבר, אז אני שם חז ושלום בצורה שלילית, אני כאילו שם מסך אדום שחור. גם מה שאני רואה יהפוך להיות אדום ושחור, למרות שהוא לא אדום ושחור. זה הכל ראייה שלך, זה בשכל שלך. זאת אומרת שאומרים לנו בחודשים האלה זהירות גדולה מאוד. יש פגם בראייה שלנו בחודשים האלה. נקודה חשובה, אני עכשיו מסכם אותה, שלא נשאר באוויר. זהירות, איך אתם ניגשים ומסתכלים על המציאות שלכם בחודשים האלה. תמוז ואב. תפתחו עין טובה. תפסיקו לפתח עין רעה. למה אני אומר לכם את זה? כי עיקר חטאם של המרגלים היה בחודשים האלה. הרי כל חודש תמוז, איפה היו המרגלים? בארץ ישראל, עם עין רעה על הארץ. חזרו בתשעה באב. זאת אומרת, כל חודש תמוז ותשעה ימים של חודש אב, הרי הם נכנסו לארץ ישראל בכפתת לחודש סיוון. כל חודש תמוז הם היו פה, רק עין הרע לארץ ישראל. חודש שלם. ואנחנו עכשיו מתחילים את החודש הזה. או שאתה ממשיך כמו המרגלים, ואתה עדיין רואה רע בכל דבר, וזה אתה במבחן עכשיו בחודש הזה. ואתם יודעים מה קרה למרגלים. הלשון שלהם השתרבבה ונכנסה לטבור. והיו תולעים יוצאים מהפה ונכנסים עד לטבור ואוכלים אותם מבפנים. ככה הם מתו. מה זה אומר? זה ביטויים חריפים של חכמים שאומרים לנו, אם אתה לא שומר על העיניים שלך בחודש הזה, אתה תתחיל לדבר דברים לא נכונים, לא טובים, אתה תוציא דברים לא נכונים מהפה שלך, ואז אתה תאכל את עצמך מבפנים, אתה בעצם מחלה את עצמך, אתה מת לבד. אתה חורה לעצמך את הקבר של עצמך. הרי מה קרה באמת? האנשים היו חופרים לעצמם את הקבר. כל תשעה באב, במדבר. 40 שנה, כל שנה הם היו חורים לעצמם קבר, נכנסים לתוך הקבר, ישנים בלילה. קמים בבוקר, ברוך השם. לא קמים, מכסים אותם. מה זה אומר הביטוי הזה? שאדם קובר את עצמו, אדם הורג את עצמו, אדם מכין לעצמו את הקבר של עצמו חס ושלום. אמנם, אחר חטאו של אדם הראשון, נחלשו החושים הבריאים. אין לנו כבר חושים בריאים. אתם לא יודעים לראות, אנחנו לא יודעים לראות. על אסמך מה אתה שופט משהו? אתה לא מבין כלום. כל מה שאתה רוכש היום בחיים שלך, זה רק לפי מבט חיצוני, אתה לא מבין כלום על כלום, בשום מערכת. יכולים לבלבל אותך, למכור לך מה שאתה רוצה. באיזשהו שלב כשאתה חותם, כל העולם אתה רואה, אתה לא יודע על מה אתה חותם בכלל. זה חטאו של אדם הראשון. בסדר? כתבתי. אמנם, אחר חטאו של אדם הראשון, כן? נחלשו החושים הבריאים של האנושות כולה. והוא התפקיד המרכזי של עם ישראל על במת ההיסטוריה. אנחנו, עם ישראל, לא צריכים לחזק רק את עצמנו, אלא להחזיר לאנושות כולה את החושים הבריאים. להשיב בריאות החושים לקדמותה. זו הייתה בקשתו של דוד המלך עליו השלום. מה אומר דוד המלך? גל עיני ואביטה. תוציא ממני את מה שמסתיר את הראייה הנכונה. אני רוצה להיות השותף שלך, הקדוש ברוך הוא. מה זה והביטה? אתם יודעים שהבטה זה תמיד ממעלה למטה. להסתכל בעברית זה ממטה למעלה, אבל להביט זה תמיד ממעלה למטה. אתם יודעים את זה? אז כשאומר דוד המלך גל עיני והביטה, מה הוא מבקש בעצם? לראות את המציאות כמו שהבורא בעצמו רואה אותה. זה לא סתם לראות את המציאות. תן לי עיניים כמו שלך, הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר דוד. למה? כי העיניים שלי כל הזמן רואות רק רע. אני רואה חבר, אני רואה רק את הפגמים שלו.
אתה רואה את כל התמונה.
מה?
אתה רואה את כל התמונה.
בדיוק, זה העניין. זה העניין, לראות בכללות. זה נקרא מבט אלוהי, שלם, מוחלט. שיתגלה התוכן המקורי הטוב של שני החודשים, תמוז ואב. על זה הוא דיבר. כלומר, דוד המלך, שתבינו טוב, כשהוא אומר גל עיני והביטה, על מה הוא מדבר? על חודשי תמוז ואב. עכשיו, יש המשך לפסוק. הטובות והברכות הנמשכות מאותם חודשים מרוכזות בביטוי שבהמשך הפסוק. נפלאות מתורתך. אני רוצה בחודשים האלה דווקא לראות את מה שלא ראיתי עד עכשיו. מה זה? נפלאות מתורתך. כלומר, הסר, המסך המבדיל בין ראייתי לבין נון פלאות, נפלאות זה נון פלאות, תורתך. ואז אני אראה דברים שהם מאוד מאוד פנימיים, שהמציאות הגשמית הסתירה ממני כל הזמן.
איך אתה מסיק שזה מדבר דווקא לחודשים האלה?
אז זה בדיוק מה שאומרים חכמי הסוד. הם אומרים לנו כשדוד המלך כתב את זה, הוא כיוון על חודש תמוז ואב. כן? בגלל העיניים. כלומר, איך אתה יכול לראות נון פלאות, כשהעין שלך היא כבר לא עין חיצונית, אלא עין פנימית? מה הם החודשים המיוחסים לעיניים? חודשי תמוז ואב. אם אני מסתכל בתורה בעין חודרת, כי עין בעין יראו, אז אני יכול לראות את התורה הפנימית היסודית העמוקה ביותר. אם לא, אני הולך לחיצוניות. וכל העולם נוטה ללכת בחודשים האלה רק לחיצוניות, לגוף.
מהשם נראה.
נכון. אז החודשים האלה, חודשי תמוז ואב, אם אני לא יודע להתאפל בהם בפנימיות, אני הולך עכשיו לבזבז חודשיים על חיצוניות, על מראה חיצוני. ההבטה היא תמיד ממעלה למטה, וכדברי רש"י ז"ל על הפסוק, הבט נא השמיימה. רש"י מסביר לנו שזה תמיד ממעלה למטה. מה זה הבט נא השמיימה? מי אמר למי? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, הבט נא השמיימה, אברהם זה אבא שלי, נכון? מעשה אבא, סימן לבן. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם? לראות את המציאות ממעלה למטה, כמוהו. אז לכן הוא אומר לו, הבט נא השמיימה, הוא ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. למה הוא אומר לו את זה? בעקבות מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בוא תראה כמוני. כי אברהם בינתיים, איך הוא רואה? כמו בן אדם. ומה הוא מגיע לאיזה מסקנה? שאין לו עתיד, אין לו ילדים. אין לו עתיד, אין עתיד בעולם הזה. כלומר, אברהם מתייאש. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בוא אני אראה לך, צא מהמבט הנמוך שלך, אני אראה לך זווית אחרת של ראייה, מרים אותו ואומר לו, עכשיו תסתכל ממעלה למטה, ממעלה למטה. אברהם אומר, וואו, אני רואה שיש לי ילדים. אומר לו, אז איך זה שלמטה, כשהסתכלת, אמרת, אין לך ילדים, אין לך עתיד, אין לך כלום. אתם מבינים מה הבעיה שלנו? אנחנו רואים הכל בייאוש. אנחנו מתייאשים מהר, מתעייפים מהר מכל דבר. אין לנו סבלנות לכלום. אז מה עושים במצב כזה? אומרים לך, צא, בוא תביט מלמעלה. אז היום הקדוש ברוך הוא לא ייקח אותך. אבל מי כן צריך לקחת אותך? החבר שלך, הרב שלך. ולהגיד לך, תפסיק לראות את המציאות בצורה כזאת, בוא תסתכל מלמעלה, אני אראה לך זווית אחרת. דרך התורה והמצוות שאנו עסוקים בהם בעולם הזה, אנו מסוגלים להשיג את הבחינה הנקראת נון פלאות. נון זה מספר סודי, זה דבר שהוא גנוז. נון בארמית זה דג. כמו שהדגים אתה לא רואה אותם כשאתה הולך לים, רק מי שמכניס את הראש שלו בתוך המים מתחיל לראות דגים, נכון? אותו דבר. זה אותו דבר, אתה לא מכניס את הראש שלך לתוך התורה, אתה לא תראה את הסודות. אתה תסתכל, אתה תראה ים שטוח, כלום, פלטה, לא קורה כלום. זה לא עובד ככה. רק מי שצולל במים העמוקים של התורה, אז הוא מתחיל לראות דגים, משונים, גדולים, צבעוניים. הוא רואה עולם שלם. ואנחנו, מה אנחנו מסתכלים על הים? רק בחיצוניות. בשביל זה צריך האדם לזכך את החומר ולהסיר את כל המפריעים לגילוי החלק הפנימי של הטוב הצפון בו. כלומר, האידאה שאני עכשיו רוצה לשדר בסיעת הדשמיה זה שהעולם הזה הוא טוב. רק שבקליפה החיצונית שלו רואים הכל רע. ככה זה. ומי שלא נכנס בפנים, לא רואה את הטוב, הוא נשאר ברע, חיצוני. ברגע שהכלים מוכנים, האור מופיע בהם. אין אפס. והברכות והישועות הופכים את ימי הכאב לימי שמחה של ודאות. ואפשר לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים. הרי אנחנו עם ישראל, הוא בחר בנו כדי לעשות את זה. עד שתשעה באב ישוב ויתגלה כמועד גדול, כפי שהוא באמת. זה חג תשעה באב. תראו איך זה הפך להיות. אפילו אנחנו אומרים שהוא חג בבכי. קראו עליי מועד. ואנחנו יושבים על הרצפה כשאנחנו אומרים את זה. איך אתה אומר שזה יום חג ואתה יושב על הרצפה ובוכה? אתה רואה שמשהו דפוק? כי זה חג, אבל אתה עדיין אין לך את הכלים לראות את זה. חבל. כלומר, מי מעניש אותנו? אנחנו בעצמנו. ותדעו לכם שכל הסבל שכל אחד מפה, בכיתה הזאת, סובל, זה רק בגלל עצמו. זה אף אחד אחר. אנחנו זורקים תמיד את הבעיות על מישהו, אבל זה אנחנו. אין לך את הכלים לקלוט את הטוב הזה. אז אתה כל הזמן במצב רוח רע, כי אתה לא מצליח. תשנה את הכלים שלך.
אם אני אחת שבתשעה באב אני
זכה, זה לא עובד ככה. אבל זה עובד בצורה שאת צריכה לראות, ואומרים לך שהמשיח נולד שם. את צריכה להיוולד שם.
אז עדיין להיות בחורבן?
זה החורבן, כי אנחנו עדיין בוכים על זה. ואני גם בוכה על זה. לא על זה שזה החורבן. שאין לנו עדיין סנהדרין. כדי שיהיה אומץ לרבנים של היום, כדי לשנות כבר את הזמנים. על זה אני בוכה. כשיקומו רבנים עם אומץ, בעזרת השם, ויתחילו עם גבורה לאומית, יתחילו לומר לנו, רבותיי, אתם יודעים שבמכון מאיר, הרבנים של מכון מאיר כבר רוצים לשנות את כל התקופה של ניסן, של העומר וכל הדברים האלה, שאנשים רק בוכים. למה? כי אנחנו לומדים שם תורה לאומית, תורה בריאה של עתיד. אנשים אחרים נתפסו לאבל והם עובדים את האבל במקום לעבוד את החיים. זה לא נורמלי. אז נכון, אז צריך לאט לאט, אז עכשיו זה קורה, זה מתחיל לקרות, אבל צריך אנשים אמיצים בשביל זה.
אבל שנייה, העומר לא בונה לסופו של דבר את הרוח.
העומר לא בונה את מי?
את הרוח. כי בסופו של דבר כל ספירה של
האומר, נכון. אבל למה בכל זאת אתה לא מסתפר, אתה מראה אבל, מה זה כל הדברים האלה?
כי העצב לפעמים עוזר לרוח.
העצב עוזר לרוח?
לפעמים כן.
זה לא נכון.
לפעמים כן.
הפוך. העצב שובר. העצב שובר את האדם. אם אתה רוצה להיות, לצאת.
אולי פותח.
זה משהו אחר.
אולי פותח.
לא, אומרים לך שהגאולה זה כי בשמחה תצאו. אתה לא יכול לצאת ממעגל של עוגמת נפש דרך כאב. לא. זה יכניס אותך לעוד מנגנון.
אבל
אתה יודע מה זה עצב בתורה?
געגוע.
עבודה זרה.
לא,
עצב זה עצבים. זה אותו שורש. עצבים זה עבודה זרה. מי שעובד את השם בעצבות, אסור לו להתפלל, אומר האריזה. אסור להתפלל בעצב. אדם עצוב, אסור לו להתפלל. אדם שהמת שלו לפניו, אסור לו להתפלל. לא שהוא יכול שלא. הוא אסור, לא פטור. אסור לו. כי הוא בצער. כי הוא בסבל. כי הוא במצב של עצבים, של עצבות. זה אסור. אין דבר כזה ביהדות. עבדו את השם בשמחה. אף פעם המילה עצב לא מופיעה כאיזה מין מפתח או כן, דרך להתעלות. אין לנו דבר כזה בחיים, חס ושלום. מה זה אומר? זה כללה. זה כללה. אבל זה כללה. זה לא המצב האידיאלי. מתי זה? זה כשהחטא, אז עכשיו את בסיטואציה כזאת. אז מה זה אומר? אז אני ממשיך? זה כמו בגלל שחטאתם תצאו לגלות. אז מה תגידי? איזה כיף, אני נשאר שם.
לא, אבל שנייה, מתי התקופה של העומר שעשית בתחות רוחנית יהפוך לשמחה, על פי מה שאתה רואה? כי כרגע היא תקועה במקום
זו. זה בדיוק מה שאני אומר. היא תמיד הייתה בשמחה. רק הבעיה זה שכשהאור בא והכלים לא נכונים, אנחנו נכנסים לאיזה מין מנטרה של אבל, של סבל, ואנחנו חושבים שזה האידיאל. אבל זה לא נכון. והבריאות הפנימית היא יותר חזקה מזה. לך לכותל, הלכת לכותל בתשעה באב, נכון? מה ראית שם? צעירים? צעירים, מה הם עושים הצעירים?
חלק רוקדים, חלק
ישנים. יפה מאוד. אתה מבין? אתה מבין? אבל מי רוקד? מי שמח? מי משחק? מי מדבר בדיחות על הרצפה? הצעירים. נמאס להם כבר מהאבל הזה, הם לא מבינים בכלל. מה אתה עכשיו? אתה במדינת ישראל, אתה בארץ ישראל, על מה אתה מדבר? אז תחליטו, או שאתם בראשית צמיחת גאולתנו, או שאתם בשואה, או בגלות. הצעירים כבר לא סובלים את זה, כי יש להם בעצם דם חדש, נפש חדשה, והם צודקים. רק צריך לעשות את זה בצורה של בניין. בשביל זה צריך אומץ, לראות את הצעירים האלה. כי יש להם חושים בריאים יותר. לא בכדי תקנו חזל לקרוא בהפטרות של ג' השבתות, דפורענותה, כן? יש שבעה שבועות עכשיו, נכון? שלוש ועוד שבע. שלוש של פורענות, שבע של נחמה. עכשיו, מה קוראים בשלוש השבתות של פורענות? ג' ראשונות, זה כמו מוחין, זה כמו המוח. זאת אומרת, זה הבסיס העמוק. כשטרם זכינו לראות את אורם, בנושאים השייכים לתיקון כל מה שנפגם בזמן הזה. תשימו לב בהפטרות, אני הולך להוכיח לכם שההפטרות שחזל אמרו לנו לקרוא, הם אומרים לנו, אל תישאר שם. נפלת, תפסיק. אתם יודעים שכיף לנו להישאר בעצב הזה? יש אנשים שבכוונה רוצים לשמוע מוזיקה כזאת עצובה כדי לבכות, נכון? יש אנשים, זה כיף להם.
זה הכי קל.
זו טראומה שאסור להישאר בה, רבותיי. יש אפילו שיטות כאלה אצל אנשים. למשל, בלי לעשות הכללה, אנשים שחיו ביוון, היוונים, היהדות של יוון זו יהדות שלא יודעת לשמוח, אסור לה לשמוח. בסלוניקי, אם אתה שמח, כאילו מסתכלים עליך, אתה אוף זר, אתה חייב להיות בעצב, לשבור דברים. זה מנטליות. כיוון שעומק הפגם נבע מן הפער שבין האור לבין הכלים כנ"ל, נשברו הכלים והסתלקו המוחין מן המידות, אז האור עזב את הכלים. לכן תקנו חז"ל לקרוא ג' ההפטרות על מנת לתקן את כלי הקבלה ולהמשיך בהם מוחין חדשים. כלומר, אור, התחדשות. א', הפטרת דברי. הפטרה ראשונה של שלושת השבועות. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. ככה זה מתחיל. הפטרה זו היא סוד הדעת, כי דעת גניז בפומה דמלכה. דברי, מלשון דיבור, זה דעת. אדם לא מדבר מהפה, הוא מדבר מהדעת שלו. הדעת מדברת. זאת אומרת שחכמים אומרים לנו, בשבת הראשונה של החורבן, תתקן את הפגם הראשון, את הדעת שלך. כי בגלל הדעת יצאת לגלות. כלומר, בגלל חוסר דעת. ולכן מתחיל בדלת, דברי, דלת של דעת. בית, ההפטרה של שמעו, שבוע אחרי זה. שמעו דבר השם, בית יעקב וכל משפחות בני ישראל, בית ישראל. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעליי וילכו אחרי ההבל ויהבלו. הבל. במה עוסק את ההפטרה הזאת? ההפטרה הזו באה לתקן את מוח הבינה, שהוא קשור לשמיעה, ולכן זה מתחיל בשמעו. לשמוע זה בינה, להבין. כי חוש השמיעה הוא סוד הבינה, ולכן היא מתחילה באות שין, שמעו, הרומזת לבינה שורש האילן. כלומר, הפגם הראשון שבגללו אתה יוצא לגלות, אין לך דעת. הפגם השני, אתה מאבד את הבינה שלך שבר. מה זה בינה? להבין דבר מתוך דבר, אתה כבר לא מסוגל לראות את זה, חס ושלום. והפטרת חזון, השלישי, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה, שמעו שמיים והאזיני ארץ כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. למה אני קורא דבר כזה? כדי לדעת במה פשענו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם הבנים שלי, גידלתי אתכם ואתם עושים לי ככה. הפטרה זו רומזת לתיקון מוח החוכמה. תשימו לב, היה דעת, בינה, חוכמה. כי חוש הראייה, ולכן זה נקרא חזון, חזון זה לראות, בחוכמה, בסוד החכמים שנקראים עיני העדה. החכם הוא העיניים של העדה. לכן מתחיל באות ח' של חוכמה. הכל מסודר, רבותיי, זה פשוט סודות. למה? נו, אבל מה זה דעת?
ממטה למעלה.
איך את מתקנת? איפה את נמצאת אחרי שנפלת? למטה, נכון? אז מה את פוגשת כשאת עולה? דעת, קודם כל. לא מדבר עכשיו על התחתונות. אני מדבר על ג' ראשונות. מה חסר לך? דבר ראשון, דעת. אחרי זה אתה עולה יותר וקבל בינה. אחרי זה אתה עולה ממש, ממש גבוה, אתה כבר חוזר לחוכמה. בסדר? אבל אתה לא יכול. אתה בכלים שבורים. איך תקבל חוכמה? עוד פעם תשבר. אז אומרים לך, תחזור לאט לאט לבניין. בדיוק. כשאני מדבר על חיבור, זה הבנה לראות דברים מחוברים לדברים אחרים. כלומר, זה נכון, טוב שאת מצביעה על העניין הזה. אנחנו לא מבינים את המונחים האלה. דעת זה כאילו טוב, אני יודע. לא, דעת זה להבין כל דבר איך הוא קשור. אני יודע מה הקשר בינו לבינו. אתם יודעים איזה כוח צריך בשביל זה? זה קשרים, זה תפרים. אני יודע בדיוק מה קשור עם מה. אני רואה חוטים שקשורים בין אחד לשני. זה נקרא דעת. עניינם של שלוש השבתות שבתקופת בין המצרים הוא להשיב את המוחין ולהמשיכן על שלושת החושים שנפגמו. מה שהזכרנו הוא ההקבלה בין תמוז ואב לבין העיניים. יש לדייק, כי מדובר בעיני הנוקבה, שבשעה שעיניה יפות, כלומר זה תמיד העיניים של איזו אישה. איך בוחרים אישה כדי להתחתן איתה? אומרת המשנה, היא אומרת לנו, תסתכל בעיניים שלה. מה זה אומר להסתכל בעיניים שלה? לא שיש לה עיניים ירוקות שמושכות אותי. העין שלה היא עין טובה. אבל מה זה אומר? שיש לה בעצם, היא נדיבה, היא נותנת לארג', היא לא מתקמצנת, היא אוהבת שאתה מביא אורחים לבית, היא פותחת. היא לא כל הזמן אומרת לה, עוד פעם הבאת לי את זה, ומי זה, ומי זה, ומי... ככה מתחתנים עם אישה, ככה אומרים לנו חכמים. אם יש לאישה את התכונה הזאת, תתחתן איתה. אתה לא צריך לבדוק אפילו את הגוף שלה, ככה אומרים חכמים. קלה שעיניה טובות, אין כל גופה צריך בדיקה. אין כל גופה צריך בדיקה. ואשר על כן, חייב התיקון להיות שורשי ומדויק. עכשיו, מה זה אומר לי עכשיו? אני עכשיו דיברתי על חודשים, איך הגעתי לאישה? כי החודשים תמוז ואב זה עיניים, אבל לא עיניים של כל אחד, עיניים של אישה. במילים אחרות, בחודשים האלה אני צריך לפתח בעצמי את הנדיבות, את רוחב הלב, את הנתינה שלי, את ההשפעה שלי. צירוף חודש תמוז יוצא מסופי תיבות הפסוק שאמר המן הרשע. כן? לא כל כך מצחיק. כלומר, מי נתן לנו את הצירוף של החודש? המן. אדם לך. וכל זה איננו שווה לי. זה אמר המן הרשע. מתי הוא אמר את זה? כשהוא ראה את מרדכי, נכון? יושב בשער המלך. מה זה כל הסיפור הזה? תראו איזה חוכמה יש בהמן הרשע הזה, ואני צריך ללמוד ממנו תורה. הוא מלמד אותי תורה עכשיו. אומר המן הרשע, צירוף זה אינו הפוך לחלוטין, קודם כל, כפי שנהוג לומר. נכון, אתם רואים את י' כו' כהפוך פה לחלוטין. זה לא נכון. אלא שאותיות ה' ו' ה' הם בסדר. עומדות כסדרן, רק האות י', הנה אני כבר מסביר לכם איך לראות בעין טובה, כבר. מתחילים. שלוש אותיות מתוך ארבע מסודרות. למה ראית עד היום הכל הפוך? אתם מבינים? רק היוד לא במקומה. ועכשיו אני אסביר לך שהיוד היא דווקא כן במקומה. עומדת בסוף השם, במקום להיות בהתחלה לפי הסדר הרגיל של שם יוד כבב כה. בכל זאת, הנה, עין טובה, הלכה למעשה. עצם מיקומה בסוף הצירוף בא לרמוז כי החוכמה המיוחסת לאות יוד מסתתרת במקום הראוי למלכות. צירוף זה מורה בפנימיותו על מידת הרחמים הפרוסה עלינו בימים אלה, כשהחוכמה משפיעה את ערכיה על המלכות באופן נסתר. כלומר, איפה הלכה היוד? למקום האחרון של ההב. היא אומרת, אל תגלו, אני עכשיו נותנת מלא חוכמה למלכות, אבל אף אחד לא רואה. זה בדיוק מה שקורה בחודש הזה. זהו סודו העמוק של הפסוק, וכל זה איננו שווה לי. עכשיו, איך המן הגיע למסקנה הזאת שזה לא שווה לו? שראה המן הרשע, כי מרדכי היהודי יושב בשער המלך, דהיינו, מי זה חוכמה? מי זה מרדכי? זה החוכמה, יסוד דאבא. המכונה מרדכי נמצא בשער המלך. מי זה שער המלך? המלכות. כלומר, המן הרשע ראה שהחוכמה נמצאת במקום של המלכות והיא משפיעה שם. וכולם שמחים והוא אומר, עזוב, אתם לא הבנתם כלום. לא שווה לי. לא שווה לי. כי אני רואה מה קורה מתחת לפני השטח. החוכמה משפיעה בחודשים האלה, תמוז ואב בתוך המלכות. אנחנו עבודים. על מה אתם חוגגים? אתם מבינים מה הולך פה? כלומר, במקומה של המלכות, והבין את עומק העניין, שאי אפשר לחלות את ישראל כשהם שמורים באור החוכמה. זה מה שהוא הבין. לכן הוא אומר, זה לא שווה לי כל הסיפור הזה. הפסדתי, הוא אומר. ניצחתם אותי, עם ישראל. לפי זה, צירוף ה' ו' ה' י' מציין דווקא את החוכמה הנעלמת בתוך כלי המלכות. להשפיע בה את המוחין בצורה נסתרת שאינה גלויה לעיני המתבונן מבחוץ. אז מי שמסתכל מבחוץ הוא אומר, אללה איסתר, הצירוף הזה כולו הפוך, אין אפילו, לא צריך ללכת לעזור להם שם, היצר הרע כבר נפל עליהם, כבד. זה בדיוק הפוך, הברכה הכי גדולה שם. לפי רבנו בחייה, זצ"ל, סיפור המסעות בין מצרים לירושלים נאמר לתועלת. עבור מה שעתיד להתרחש במהלך הגאולה האחרונה. דברי הנביאים מוכיחים כי גאולתנו עומדת כדמיון הגאולה הראשונה. וכשם שיצאנו אז ממצרים דרך המדבר, כך בגאולה האחרונה עתידים אנו לצאת בשלב ראשון דרך מדבר העמים. שם זה היה מדבר מדבר, פה זה מדבר העמים. אוסטרליה, אמריקה, צרפת, ספרד, פולין, כל הדברים האלה זה מדבר. והקדוש ברוך הוא יחלקל וינהל את עמו כפי שעשה זאת במדבר במשך 2000 שנה, כמו שהוא עזר לנו במשך כל הגלויות האלה. זה מה שהנביא אומר, והוצאתים אל מדבר העמים. כתוב זה מתייחס לגאולה האחרונה. והעובדה שלשון מוצאיהם מופיע פעמיים בפסוק, ויכתוב משה את מוצאיהם ואלה מסעיהם למוצאיהם. פעמיים יש מוצאיהם, בא כאמור לרמוז על שתי הגאולות. מוצא ראשון ממצרים, מוצא שני, יציאה שנייה מהגלות הנוכחית. נמצא לפי זה שהפסוק ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, מתייחס לכך שהמסעות ממצרים לירושלים היו כולם על פי השם, נכון? על פי השם. כיוון שלא ידעו ישראל אנה יישאו, ולכן הודרכו מלמעלה. ומכאן שאין עוד צורך להזכיר את כל המסעות הנ"ל ביחס לגאולה האחרונה. למה? כי כבר נאמרו ביחס לגאולה הראשונה, אני כבר לא צריך. כל התורה נתנה לי כבר את השיעור. אני רק צריך לדעת היום איפה אני נמצא לפי המסע של התורה. זה כבר לימוד. כיוון שכבר נאמרו פעם אחת, והדבר נכון גם להיום. כל הבעיה שלנו זה גלות, נכון? שורש הגלויות היה בעבור שני חטאים עיקריים. עבודה זרה ולשון הרע. והם רמוזים בתיבת אלה. עבודה זרה נרמזת בתיבת אלה, כפי שאמרו בחטא העגל. אלה, אלוהיך ישראל. כלומר, הם לקחו את העגל ואמרו לו, זה אלוהים, שם ירחם. והם השתמשו במילה אלה. אז האלה הראשון פגם בעניין של עבודה זרה. לשון הרע נרמז גם כן בתיבת אלה, נוטריקון אבק לשון הרע, אלה שהוציאו המרגלים דיבה על ארץ ישראל. שני החטאים התרחשו בחודשי תמוז ואב. מעניין. כלומר, כל הגלות שלנו בחיים, ועכשיו אל תתפסו אותי בגלות יציאה, זה יציאה מהמצב הנורמלי שלך. כל זה מתחיל מתי? בתמוז ואב. רבותיי, מחלת הסרטן, אומרים חכמי הקבלה, מתחילה תמיד אצל האדם בחודש תמוז. תמיד, מתפתחת בחודש תמוז. אחרי זה היא מופיעה. למה? אומרים לנו חכמים, בגלל שאתה נותר תינה. יש לך כעסים פנימיים כלפי מישהו, ואתה צריך להוציא את זה, וזה כתוב במילה, סרטן. תוציא את התינה, תסיר את התינה מהלב שלך. אתה לא תהיה חולה בחיים שלך. וזה מזל סרטן בחודש הזה. אומרים לנו חכמים, תיזהר בחודש הזה לא להיכנס לדיכאון ולעצבים ולכעסים, כי אתה בונה לעצמך, אתה מזמין חז ושלום את המחלה. שני החטאים האלה התרחשו בחודשי תמוז ואב. בחודש תמוז חטא העגל, שהוא עבודה זרה. בחודש אב חטא המרגלים, לשון הרע. שניהם הולכים יחד, זה זוג. כלומר, כשאתה עובד עבודה זרה, גם הדיבור שלך לא נכון. לכן היו שני החורבנות בחודשי תמוז ואב. מתחיל בתמוז ובקיע העיר ומסתיים באב. והוא סוד הכתוב, אלה, אלה. אתם יודעים עכשיו מה זה אלה? גם עבודה זרה וגם לשון הרע. אלה, בגלל אלה התחילו כל מסעי בני ישראל במדבר. כלומר, כל המסעות שלנו במדבר העמים, כל הטיולים שלנו בכל המדינות, זה בגלל אלה. במקום לומר אלה על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מייחסים את אלה לשטויות. שעל ידי אלה שהם החטאים הנ"ל, באו כל המסעות של ישראל, כלומר כל הגלויות של ההיסטוריה. זה נקרא מסע. אז מי שאוהב לנסוע, כן, אשרה ואשרי חלקו, הוא תמיד בין גלות לגלות, כל הזמן בנסיעות. כן? יש איזה מישהי, לא חשוב עכשיו, כל הזמן בפייסבוק, באים, אומרים לי, תראה, עכשיו היא באוסטרליה, עכשיו היא בזה, עכשיו היא זה, עכשיו היא זה. עכשיו היא שמה, עכשיו היא במדריד, עכשיו היא זה. אמרתי לאשתי, נו, מה זה אומר? שלא טוב לה בבית שלה. אז היא כל הזמן בחוץ. כל הזמן במקום אחר. מי שטוב לו בבית, הוא לא רוצה כל הזמן לברוח. ספר יצירה קושר בין חודש תמוז לבין חוש הראייה בנפש האדם. אבל את חודש אב זה חידוש, קצת שינוי קטן, הוא מייחס לחוש השמיעה. מקודם אמרנו ששניהם זה חוש הראייה. לא אמרנו, אמרנו שזה קשור לעיניים. אבל ספר יצירה מוסיף לך עכשיו רעיון, אומר לך לא. תמוז זה ראייה, אבל אב זה כבר שמיעה. והנה, עיקר זמן ריגול הארץ היה בחודש תמוז, נכון? כיוון שהמרגלים יצאו בתאריך כ"ט לחודש סיוון, סוף החודש, הלכו במשך כל חודש תמוז המיוחס לראייה. כלומר, מה הם עשו במשך כל החודש? ראו, אבל לא ראו טוב, ראו רע. חודש שלם ראו רע. כל מה שהם רואים... כן, זה הכל, כל מה שיש במדינה הזאת, הכל... נכון? יש אנשים שמדברים ככה כל היום. הזהירות זה חודש תמוז, רבותיי. וישובו, מתי הם חזרו? מטור הארץ מקץ 40 יום. כלומר, חזרו ביום 9 באב. מה קרה שמה? בחודש המיוחס לחוש השמיעה. מה הם עשו אז? דיברו כבר לשון הרע, ומי שמע? העם. כולם שמעו והתחילו לבכות. הקדוש ברוך הוא אומר להם, על מה אתם בוכים? על כל ה... כן? אז אני... אתם לא תבכו עכשיו סתם, אתם תבכו כל החיים שלכם. שם ירחם. במשך כל הדורות תמשיכו לבכות. עד שתבינו שזה נגמר. אתם בכיתם, בכייה של חינם, אומר הקדוש ברוך הוא. תתביישו לכם. נתתי לכם את כל האור הזה, ואתם רואים רק חושר ורק... עכשיו תבכו. כלומר, מי הביא עוד פעם את הכללה על האדם? הוא בעצמו. עוד פעם, שום דבר לא בא משום דבר, זה תמיד אתה בעצמך. המרגלים פגמו איפה? גם בחוש הראייה וגם בחוש השמיעה. בנוסף לזה פגמו בחוש הדיבור שהוציאו דיבה על הארץ. וכל זה הוביל את ישראל לפחד גדול, במקום לראות אור גדול, ותיסה כל העדה ויתנו את קולם. בוכים, 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 עד היום אתה הולך לראות אותם בוכים. על מה אתה בוכים? אתה ליצן? אתה רוצה להפסיק לפקוט? תתחיל לראות את מה שיש לך היום כטוב. תתחילו לעכל ולהכיר ולהוקיר תודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לנו פה. אנחנו כל הזמן מתבחיינים על הכל. על זה באות שלוש ההפטרות, דברי, שמעו וחזון. אז בעזרת השם יש דש חם, חדש. שתבות חדש, כן, לא של הערבים, שלנו. בעזרת השם שיהיה לנו חידוש בדברים האלה. לתקן, אני מדבר על עצמי, את חוש הראייה שלי. להפסיק לראות את הדברים ברע, לראות את הדברים בעין טובה. להתחיל להקשיב לדברים טובים. כשמישהו מדבר רע, תגיד לו, אני לא מקבל את זה. אחי, אני אוהב אותך, אבל אני לא מקבל את מה שאתה אומר עכשיו. ולהיזהר מה אנחנו אומרים מהפה שלנו. רק דברים טובים. תהיו בריאים וחודש טוב.